רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, מה שלומכם? אנחנו עוד פעם יום חמישי, עדן, עבר מהר, אה?
עבר ממש מהר.
ממש מהר, לא הרגשנו בעבר שבוע. תקשיב, זה שהוא כל כך סוער מהמון המון המון בחינות. נסה לתמצאת אותו בשלושה רעיונות, שניים אקטואליים ואחד פחות. כי הרבה אנשי אקטואליה לא רצו לדבר השבוע, מסיבותיהם הם, אבל לא נורא, שבוע הבא אנחנו נעלה עוד סיפורים מעניינים. יהיו תאונו שלושה מרואיינים. הראשון, שלומי בן ציון, לפני שנתיים הוא קיבל את כפר סבא של הולדים 1928 כמאמן, קבוצה בליגה ג' הוקמה שבועיים לפני, איכשהו גרדו סגל סרקנים, עלו ליגה, ואחרי זה עלו עוד ליגה, אבל הוא הודיע במפתיע על פרישה, אחרי שהוא עלה שתי ליגות ברצף. אז שלומי יספר לנו למה, ועל מה סוד ההצלחה, שהביא את זה קצת לפועל רעננה, אני אשמח, אולי תחזור לליגת העל. אחריו יעלה טל שימוני. טל שימוני הוא איש מוכשר מאוד, עם הרבה עיסוקים בחיים. ביום יום הוא עובד הייטק בחברה מאוד גדולה, אם הוא רוצה לספר איפה. הוא גם סופר ילדים, הוא גם מרצה באוניברסיטה. ומה שאני תמיד אוהב לשאול את טל, זה מה התחזית שלו לעתיד. והיום מדבר על AI, האם AI הוא משקולת או התפתחות? מה את אומרת, עדן?
התפתחות.
התפתחות.
כן.
אוקיי, כי הרבה מפחדים מזה.
אנחנו נדע להתמודד בסופו של דבר, זה מזכיר לי את השיחה שלנו שבוע שעבר,
okay, אם היום
זה טוב או לא טוב.
אז היום מדבר עם טל שהוא באמת גם מומחה טכנולוגי וגם איש חזון וגם סופר, אוקיי. ואחריו תעלה לשידור פרשנית הנדלן שלנו, שמעית המקרקעין, חברת מועצת העיר כפר סבא, יעל שר, והיא תסביר לי כמה תעלה דירה בהרצליה, כשמכרזי הנדלן ייסגרו בסור שדה התעופה, מתי נוכל לראות מהפנטאוס שלנו את הים, ואם בכלל זה בדורנו. אז יעל שר תהיה אחרונה, וכמובן, כמובן, כמובן, חייבים להתחיל עם הדבר הכי חם. מה הדבר הכי חכם?
מה הדבר הכי חם? שיר?
במוזיקה, כן, אבל איזה שיר?
איזה שיר?
איזה שיר?
איזה שיר?
איפה אני גר?
אתה ברעננה.
יפה, מי זכתה במקום שני באירוויזיון?
יובל רפאל.
יובל רפאל. יובל רפאל, שהיא גם חברה של הבת שלי, וגם...
איזה כיף.
כן, אז יובל רפאל, קדימה, גיבורה אמיתית.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star. So-
sunshine in the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light. Nothing to lose if I lose you. New day will rise. Life will go on. Everyone cries. Don't cry alone. Darkness will fade. All the pain will go by. But we will stay. Even if you say Tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. Mais que leur temps le cri m'en se souhaite sous un ciel d'art, un rayon de ma journée. La seule chanson que me piano peut jouer. New day will rise. Life will go on. Everyone cries. Don't cry.
שלום לשלומי בן ציון, מה שלומך שלומי?
היי דודי, שלום וברכה, מה שלומך?
בסדר גמור, השיר הזה כמוך שיר של ווינרית יובל רפאל, מקום שני באירוויזיון ושלומי בן ציון, ווינר בפני עצמו מודע לכל לך ככה?
קודם כל תודה משתדל תמיד לעשות את הטוב ביותר במה שאני עושה
אתה צריך בוא נדבר כמו כדורגלן בוא נדבר על בן אדם שלקח לפני שנתיים מתי פנו אליך פעם ראשונה לאמן את הקבוצה?
אוגוסט 23
אוגוסט 23, מתי העונה הייתה אמורה להתחיל?
בספטמבר
זאת אומרת חודש לפני פתיחת העונה אומרים לך שלומי בוא תאמן קבוצה עכשיו פתחנו אותה אין לה מורשת, אין לה היסטוריה, אין לה כלום יש לה רק שם, אספתם שחקנים מאיפה?
קודם כל לא אמרו לי בוא תאמן אמרו לי בוא תבנה קבוצה
בוא תבנה קבוצה, אוקיי
אין, מאפס אז בשלב הראשון אתה יודע, הלכתי למקורות שלי לשחקנים הצעירים שאימנתי בעבר. פניתי לשחקנים גם שהמון שנים לא שיחקו כדורגל. ולאט לאט התחלנו להרכיב את הסגל, ועם הזמן גם הצטרפו התותחים הכבדים.
זה היה התקשר אליי חבר קצת אחרי שהכריזו על הקמת הקבוצה, הוא אמר, הם סתם משחקים. כאילו לא, 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 לא יוצא מזה שום דבר. אתה האמנת שתקום קבוצה בכלל? שפנו אליך?
קודם כל, ברגע הראשון שפנו, זה היה עוד לפני שהם קיבלו את האישור לרשם העמותות, ולפני שנרשמו לליגה. אז ככה שגם אני בשלב הראשון הייתי מאוד סקפטי, עד הרגע הזה שאמרו לי, נרשמנו לליגה, הליגה מתחילה ב-15 לספטמבר, צא לדרך, היה לי חודש וקצת. להרכיב את הסגל של השחקנים יחד עם גיא בלום שהיה בזמנו המנכ״ל ובאמת מהר מאוד הצלחנו להרכיב קבוצה התייעצנו עם המון המון אנשים מהתחום וכאלה שיחקו בליגות הנמוכות שמכירים שמות והדגש היה על שחקנים שיש להם איזושהי זהות כפר סבאית אם שיחקו בהפועל כפר סבא בעבר אם שיחקו במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא בעבר אם הם תושבי העיר שאוהבים כדורגל, שחקנים שאתה יודע, קצת מהניסיון שלי ומהעבודה שלי עם שחקנים צעירים בעבר, אז מהר מאוד פניתי לשחקנים ששיחקו תחתיי בנוער של הפועל כפר סבא. ומהר מאוד הקמנו את הקבוצה.
וכשבאת מול השחקנים באימון הראשון, אמרת להם המטרה היא לעלות ליגה?
היה מספיק לראות את הקהל שהגיע לאימון פתיחה בסינתטי כדי להבין את המשמעות של המועדון הזה עבורם. הם היו עם ציפייה מאוד מאוד גדולה ועם רצון מאוד גדול לחזור ולהתרגש ממשהו אותנטי, מקבוצת כדורגל, שהם ירגישו שייכות וזהות כפר סבאית סביבה. הם הכוח, הם האנרגיה של המועדון הזה. הקבוצה היא כמובן בבעלותם, זאת אומרת, בלי העזרה והתמיכה של הקהל והאוהדים, ובלי איזושהי מטרה משותפת, אז הפרויקט הזה לא היה קם וגדל. ומספיק היה לראות אותם בשביל להבין את המשמעות הזאת ומה זה להרגיש.
אני לא יודע אם זה המשחק הבית הראשון, אבל אחד המשחקים הראשונים מול בני רעננה במגרש הסינתטי, והייתי עמום, כאילו לא היה מקום ביצים, ליגה ג', מה זה הדבר הזה?
גם אני, זה רגע שבאמת זה רגע מקונן, בוא נקרא לו ככה, רגע שהוא תפנית בפרויקט הזה, שבאמת הראה שאנחנו כאן כדי לעשות משהו גדול ולהצליח בו, ולשמפתי זה באמת מה שקרה.
ושתפתם את הליגה והגעתם למשחק העלייה בלויטה ועליתם, לא יודעים כנגד כל הציפיות, ואתה יודע, אנשים היו סקפטיים מאוד לגבי ההתכנות, כי זה דורש כסף ומשאבים וארגון, ואת הכל הקמתם תוך כדי תנועה.
עד משמעית, כל מי שמנהל את העמותה ואת הקבוצה, וכל מי שעוטף אותה מסביב, אם זה המתנדבים וכל האנשים שבאו לתת יד, סליחה, באמת, זאת אומרת, אתה יודע, למדו את העבודה תוך כדי תנועה, ולשמחתי זה הצליח כבר בשנה הראשונה. הליגה הייתה מאוד קשה, אתה יודע, הליגה שסיימנו אותה עם 6 נקודות רק בפער מביתר כפר סבא, שגם באותה עונה עלו ליגה, ככה שזה לא היה קל. אבל הלכנו והתעצמנו עם הזמן, גדלנו עם הזמן.
יפה, ואז אתה מגיע לעונה השנייה שלך, וכבר הציפיות היו אומרים, אוקיי, מלינו עלה בעונה הראשונה, אז גם עונה שנייה נעלה. גם פה האמנת שזה אפשרי?
חד משמעית, קודם כל האמירה שליוותה את הפרויקט בעונה הראשונה הייתה שפרויקט שקם לראשונה, אם הוא לא מצליח ברגע הראשון, אין לו זכות קיום. זאת אומרת, היה לחץ מאוד גדול להצליח כבר בעונה הראשונה. והלחץ הלך וגדל בעונה לאחר מכן, שאתה יודע, שאמרו, אוקיי, גם בשנה השנייה, אם אנחנו לא נצליח ונתקע בליגה בית, אז אין לנו, אז אנשים לא יאמינו בפרויקט.
תגיד לי משהו, מאמן כדורגל, זה ידע בכדורגל, פסיכולוגיה, מה יותר חשוב פה? כמובן, ידע בכדורגל חשוב, אבל מנהיגות, איזה תכונה הכי נדרשת כמאמן?
היכולת באמת לגעת בהמון המון אנשים ולהכיל אותם, לדעת לזהות מרכיבי אופי שונים וכל אחד להתנהג איתו ולהניע אותו בסוף בצורה קצת שונה, וגם ידע מקצועי, זה בסוף, אתה יודע, משחקים כדורגל וצריך איזושהי יד מכוונת, אבל בסוף הרצון מאוד הגדול של השחקנים הוא ליהנות ממה שהם עושים, הוא ליצור אווירה טובה, הוא ליצור איזושהי לכידות קבוצתית שלכולם המטרה המשותפת. ובאמת עשיתי את זה, אני חושב, בהצלחה גדולה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה כמנהל למאמן. כשאתה מעלה שחקן דקה 75 לצורך העניין, ואתה אומר, אני רוצה שהוא יכריע את המשחק כי אנחנו תקועים, מה אתה אומר לו? איך אתה מביא אותו, מקים אותו אחרי שהוא ישב קר על הספסל? אתה אומר לו, עכשיו תתחמם, עכשיו אתה נכנס, עכשיו אתה עושה א', ב', ג', ד', ואתה תכריע את המשחק. מה התהליך פה?
התהליך המנטלי מתחיל הרבה לפני. זה לא, זאת אומרת, השחקן עצמו הוא לא יאמין בך אם הוא קיבל עכשיו הזדמנות שהיא לא תחזור. זאת אומרת, אתה תוך כדי העונה בונה את ההיררכיה ובונה את השחקנים האלה שהם יודעים גם שהם עשויים לסיים את המשחק, ומכין אותם לכל תרחיש ולכל סיטואציה שעשויה להיות במשחק, בין אם אתה מנצח ומוביל 4-0 במחצית, ובין אם המשחק הולך הרבה יותר קשה וה-0-0 בדקה 75, אז השחקן יודע מה הציפיות ממנו, וזה לא חדש לו. אז הוא עולה הרבה יותר קל והרבה יותר עם רוח גבית גדולה. ויש שחקנים, אתה יודע, שהציפייה שלהם לפתוח כל הזמן, ואז פתאום שאתה מכניס אותו בשבוע דקה 75, אז הוא כאילו פרצוף חמוץ. אבל זה לא קרה אצלנו. הרבה בזכות ההיררכיה הבריאה שיצרתי סביב השחקנים, שלכל אחד באמת יש את המקום שלו לבוא ולהתבטא, שכולם ירגישו שותפים לדרך ושלכולם מטרה מסוימת. אני חושב שגם הקהל הרים פה את החוזקה של הקבוצה עצמה. לראות קודם כל את האחר ולראות קודם כל את ההצלחה הקבוצתית לפני ההצלחה האישית. ולראיה הם כולם נתנו את המקסימום שלהם לטובת הצלחת הקבוצה.
והעונה הזאת הלכה טוב, כאילו ניצחתם וניצחתם, הייתם בצמרת כל העונה כמעט, הגעתם למשחק אחר בנס ציונה, נכון?
כן.
וכשידעתם בעצם שאתם עולים, זה לא היה כבר שאלה של אם, אלא זה היה ברור שזה משחק עלייה.
כן, היינו זקוקים לעוד נקודה כדי להבטיח את העלייה. האמת היא שהחודש האחרון, השלושה משחקים האחרונים היו באמת מאוד לחוצים. זאת אומרת, אתה עובד עונה שלמה ומשחק, ואז המטרה, אתה יכול או להשיג אותה או לאבד אותה בשלושה משחקים האחרונים של העונה. ובאמת כל הקבוצה התלגדה סביב המטרה ומקסמת היכולות שלה בשלושה משחקים האלה. ואז הגענו למשחק נגד נס ציונה שתיקו היה מספיק. כמובן שיש את הדאגה הזאת והדריכות, אבל בסוף השחקנים גילו בגרות ובאו והכריעו את המשחק מהר מאוד.
מתי ידעת שאתה לא ממשיך לעונה שלישית?
חושב שלי, עוד לפני שהעונה הסתיימה, בתחושה שלי הרגשתי שזה אולי זמן נכון עבורי לקחת קצת אוויר להמשך הקריירה. ואחת הסיבות המרכזיות, אני חושב, זה העבודה שלי באקדמיה של ההתאחדות לכדורגל במבואות ים, במכמורת. משרה שמאוד מאוד חשובה לי, והגיעה באיזושהי צומת במהלך החיים. ככה שהיה מאוד קשה לי לוותר עליה לטובת המשך העשייה בפרויקט. כמובן שהדרישות בליגה א' הן אחרות לגמרי, הן יותר תובניות ביום-יום. ואני חושב שבכנות מגיע לפרויקט הזה מישהו שיהיה 100% טוטלי עבור הפרויקט, גם לאקדמיה מגיע מישהו שיהיה 100% טוטלי עבור המטרות של האקדמיה.
איך קיבלו את זה האוהדים? איך קיבלו את זה ההנהלה והאוהדים, את ההודעה שלך? כי אני מניח שמבחינתך אתה היית עד ליגת העל ממשיך.
אני לא יודע, כדורגל הוא נזיל, אני מאמין שיש דעות לכאן ולכאן, אבל בסוף אם... אתה יודע, עם הצלחה אי אפשר להתווכח, וכן אני הרגשתי מהם חיבור טוב ורצון להמשיך ולשתף פעולה יחד. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני מאמין שהיה קשה לי מאוד לשלב בין שתי העבודות האלה במהלך העונה, ולכן הייתי צריך לבחור. חלילה זה לא אומר שלא הייתי שמח להמשיך, ובאמת הייתי רואה את עצמי ממשיך בעשייה בפרויקט. אבל שוב, אם אני לא יכול להיות 100% שם ולתת את כל כולי, אז זה לא הוגן.
ומה, למה אתה נראה אותך שוב מאמן בוגרים?
אני מאמין שבעתיד הלא רחוק, כן יש לי שאיפה וכן יש לי רצון מאוד גדול להתקדם ולהתפתח. יש לי גם את היכולת, אני חושב. שוב, בזמן הנכון, במקום הנכון, בעיתוי הנכון.
שלומי, אתה צנוע, אבל השגת הישג פנומנלי. נכון, יש שחקנים, יש הנהלה, יש קהל, אבל השגת הישג פנומנלי. אפילו ברמת לעמוד באתגר הזה, בלחץ, בכמות הציפיות, לעלות שתי ליגות עם קבוצה מאפס, להקים קבוצה, לעלות שתי ליגות ברצף. שלומי בן ציון, מה אני אגיד לך? ברכות, גם על האומץ לקבל את האתגר, גם על האומץ להיפרד מהפרויקט הזה, ואני בטוח שנראה אותך גם במעמדים גבוהים יותר. ליגת העל מחכה לך, זה רק עניין של זמן, לא שאלה של אולי, אלא מתי.
תודה רבה,
דודי. תודה רבה. המון בהצלחה. ביי ביי.
תודה רבה.
כן, עדן.
אתה יודע, דיברתם על כדורגל.
לא, דיברנו על כדורגל.
דיברתם על כדורגל?
דיברנו על אנשים.
איזה אנשים? אוקיי, הנה, אז אנחנו מדברים על כדורגל ואנשים.
אוקיי.
אתה זוכר מה היה השבוע בספורט הישראלי?
מה היה השבוע בספורט? בני הרצליה הפסידו לחולון, זה מה שאני זוכר.
לא, אבל אם אנחנו... דיברת איתו עכשיו על השאיפה שלך, שאולי אנחנו נראה אותו בליגת העל.
אני חושב שהוא ברור. איבדנו
אחד... השבוע איבדנו אחד השחקנים היותר גדולים שהיו פה.
גדי קנדה.
כן, וזה היה מאוד עצוב, כי יום שני האחרון, היה את המשחק של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, אני נוכחתי שם, וכמות האהבה והאהדה שהיה משני הקבוצות, שהם יכלו לו לרפואה, ויום המחרת, צהריים הוא נופל, ונפטר, וזה מאוד מאוד עצוב. וזה... ואם הוא שומע אותנו, שידע שאולי משרת מאמן מכבי חיפה פנויה, אולי ננסה את מזלו.
לאט.
לאט, כן.
הוא צריך קצת להתחמם. נראה לי שמי שילך מכבי חיפה שנה הבאה, הוא הולך להתרסק, אבל...
לא, הם צריכים לעשות מאמץ מאוד גדול כדי להתעלות ולהגיע לתקופה יותר יפה שהייתה להם.
בסדר, אז בהצלחה למכבי חיפה.
בהצלחה לכולם.
כל שביתר יקחו אליפות סוף סוף, אז נמשיך.
לא, נראה לך, מכבי תל אביב תיקח.
לא, העונה כן. העונה הבאה, אולי ביתר יחזרו לשם.
אולי.
קרן פלס, מתאים לך?
כן.
אוקיי.
לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים.
לקחת פסק זמן ולא לחשוב. יש דבר כזה?
לתת ללב לנוח.
לתת ללב לנוח. יש דבר כזה, טל שימוני?
בוודאי, לתת ללב לנוח, זה
בהחלט
דבר שצריך ומומלץ לעשות.
זה איך מומלץ לעשות. אז למרות שאתה כבר לא פעם ראשונה מתראיין פה, אני אציג אותך. התלבטתי איך לכתוב. אז אתה קודם כל, טל שימוני יוצר. אתה יוצר במין תחומים, אתה יוצר בספרות, אתה יוצר בטכנולוגיה, אתה יוצר בחינוך, אבל זה בסדר לקרוא לך יוצר?
וואו, זה מחמאה
אדירה, תודה רבה. אוקיי. וכששאלתי אותך על מה נדבר, שאלת אותי על מה נדבר היום, יש משהו שמטריד אותי, עדן נמצאת פה לידי, וגם הייתה לנו שיחה שבוע שעבר על זה, כל הנושא של הבינה המלאכותית וה-AI. יש שתי גישות, יש הרבה יותר משתי גישות, אבל בואו ננסה לצמצם את זה, כי זה בכל זאת שיחה קצרה. האם זה מעכב אותנו, האם זה משקולת, או מנוף להתפתחות האישית שלנו?
נפלא. קודם כל, אני חושב ש-AI זה לא עוד איזה משהו כמו שהיה לפעמים, אתה יודע, דיברנו על Metaverse ודיברנו על כל מיני התפתחויות טכנולוגיות במהלך הזמן. הפעם AI, אני חושב שלא רק שזה כאן כדי להישאר, אלא זה כאן כדי לתת משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז אתה מכיר אותי, אני בן אדם שמסתכל על הטוב, ואני בדרך כלל כן רואה את הדברים האלה כמחפצה אדירה. ויחד עם זאת, אני חושב שזה הולך לעשות שינוי גדול. למשל, אני רוצה לתת לך דוגמה. היום הרבה דברים שעד היום, אפילו עד לפני כמה חודשים, היינו עושים בצורה ידנית, היום מאוד קל ופשוט לעשות אותם באמצעות AI. וזה הופך למין מצב כזה, שהיום בעבודה שלי מצפים ממני לתת לא פי 2 יותר תפוקה, או פי 5 יותר תפוקה, אלא פי 10 יותר תפוקה ממה שנתתי עד לפני חודשים ספורים.
למה?
זה כבר משהו שהוא לא רשות.
לא למה מצפים, אלא למה צריך פי חמש יותר דפוקה? למה מצפים אני מבין, כי מעסיק תמיד רוצה...
לא פי חמש, פי עשר.
פי עשר, אבל למה צריך פי עשר? למה אנחנו מהרים?
תראה, למעשה, היום הרבה מאוד משימות, שהן משימות שפעם היה צריך הרבה מאוד ידע עבורם, היום קל לעשות אותם. אני אתן לך דוגמה מהעולם, אני הזכרת בפתיחה שאני עובד בהייטק, ואני רוצה לתת כדוגמת המקצוע הזה של תכנות, או הנדסת תוכנה. אז באמת, עד לפני, לא הרבה זמן, כדי לכתוב קוד, היה צריך ללמוד הרבה ולדעת את הדבר הזה. היום יש כלים שאנחנו, אתה ואני, יכולים לכתוב להם בשפה טבעית לגמרי מה אנחנו רוצים שיקרה, ומתוך זה ייווצר לך אתר או אפליקציה ממש בלחיצת כפתור.
אבל אני אשאל אותך שאלה מקדימה. כדי לדעת מה אנחנו רוצים, גם זה היה יחליף אותנו?
וואי, אתה יודע, ה-AI הוא יצירתי ברמות פנומנליות. אתה יכול היום לקבל רעיונות מ-AI, מ-GPT או מכל כלי אחר. עכשיו, אני אגיד לך איך אני משתמש בזה. אני תמיד מתחיל מהרעיונות שלי, ואז אני זורק אותם לשם, ואני אומר לו, תקשיב, זה מה שאני חשבתי, מה אתה חושב? ואז הוא אומר לי מה הוא חושב, ואז אני אומר לו, אתה יודע מה? זה כיוון מעניין, בוא נפסח אותו, בוא נביא עוד 10 דומים לזה. וככה אני ממש מנהל איתו שיחה פורה, דווקא בתחום היצירתי, שזה לכאורה תחום שהוא מאוד כזה של בני אדם. אז דווקא בחלקים היצירתיים, ה-AI יודע להביא דברים מדהימים, לא רק, דרך אגב, לא רק בטקסט, גם בגרפיקה ואיורים ותמונות ווידאו, המון המון תחומים.
את סבא דניאל, AI יכול לכתוב?
וואי, שאלת את שאלת השאלות, אני חושב שכן. את שני הספרים שלי רשמתי לפני העידן הזה של הבינה המלאכותית, אבל היום, אם אני אכניס ל-AI את הקובץ טקסט של שני הספרים, אני אגיד לו, תשמע, ככה אני כותב, ואני רוצה עכשיו לייצר ספר נוסף על כפר סבא או על באר שבע, אין לי ספק שהוא ידע לעשות את זה. הוא ידע לעשות את זה דומה לאיך שאני עשיתי את הספרים שכתבתי לבד.
זה מרתק בהרבה רמות, כי אני, עוד פעם, אני, שתהיה לי שיחה עם אשתי, היא אמרה, איך עובדים עם זה? אמרתי לה, זה כל כך פשוט, כי צריך לעשות איזה שינוי של state of mind, אבל טכנית זה מאוד פשוט, יותר פשוט מלהפעיל מחשב, יותר פשוט מלהפעיל טלפון נייד אפילו, זה פשוט.
זה פשוט וזה שיחתי גם, זאת אומרת, ממש היום אני רואה את הילדות שלי, אנחנו עוד ככה כותבים ל-AI ומקבלים ממנו תשובות בטקסט, והן ממש מדברות איתו, והוא עונה להם בקול טבעי לגמרי, שגם אפשר להגיד לו, תדבר יותר בשקט, תדבר ביותר התלהבות, ולא רק שהוא נותן את התשובות ונשמע כמו בן אדם, אלא אתה גם יכול ממש להגיד לו, באיזה אופן אתה אוהב שעונים לך. אז זה כל כך אינטואיטיבי, שאני יכול גם לחשוב על המצב שהממשקים שאנחנו מכירים היום, שלפעמים יש הרבה כפתורים ותיבות דיאלוג וכל מיני דברים כאלה, אנחנו עוברים לעולם שהוא ממש מבוסס על שיחה, כמו שאתה ואני מנהלים עכשיו, רק עם מכונה.
ומה זה עושה ליחסים האנושיים?
וואו, אני חושב שזה יכול לשפר אותם. זאת אומרת, פתאום, תנסה לחשוב רגע על מצב, מה שדיברנו קודם, שהרבה דברים שאתה עושה באופן רוטיני, לפתע המכונה יודעת לעשות אותם טוב מאוד. כן, אני מנהל פרויקטים, חלק מהתפקיד שלי זה לעקוב אחרי כל מיני סטטוסים. תאר לך שה-AI יודע לעשות את זה מאוד מאוד טוב, ואז אני נשאר דווקא לחלקים. אני חושב שזאת שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול אותו במקצוע שהוא עושה, במה אני מיוחד, מה אני יודע לתת שהוא מעבר.
רגע, רגע, תעצור, ואני רוצה שנחזור על זה שוב חדש. טל שימוני, מה השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעידן ה-AI?
אני אגיד לך מה אני שואל את עצמי, אני שואל את עצמי איך אני, בדברים שאני עושה, מה מהם מכונה יכולה להחליף, AI יודע להחליף בקלות, ומה מהם זה אני, התבלין הסודי, הטיבול הסודי שאני יודע לתת. וזו שאלה שאני חושב שכל אחד מאיתנו חשוב שישאל את עצמו. בעצם לעשות שני דברים. פעם אחת להתיידד עם ה-AI, כי הנה זה קורה. נכון, פעם היו מחלקים ברחובות חלב.
אני עוד זוכר שהייתי ילד קטן ליד הבית של סבתא שלי. כן, ליד הדלת היה בקבוק חלב, החלבן היה מגיע.
כן, אז זה נעלם. וגם כל מיני דברים שאנחנו עושים היום יעלמו. ולכן בוא נשאל את עצמנו איך אנחנו מגייסים את ה-AI אלינו לטובתנו. כי אתה יודע, יש משפט ששמעתי שהוא משפט מפתח. AI לא יחליף אותך, אבל מישהו שיודע להשתמש ב-AI
הוא יחליף אותך. אתה יודע מה העגלונים אמרו על המכוניות?
מה?
זה לא יעבוד.
כן, בדיוק.
יפה.
אז זה עולם מרתק, אני חושב שאנחנו צריכים להבין שזה כאן, כאילו, וזה, כמו שאמרנו, זה קורה, ועכשיו איך אנחנו מתחברים לזה בצורה הטובה ביותר ומגייסים את זה לטובתנו, וכמו שאמרנו, יצירתיות, אפילו אמפתיה, גם אפילו באמפתיה, היום הרבה אנשים שמדברים עם הצ'אט, הם אומרים, הוא אוהב אותי, הוא אכפת לו ממני, הוא תמיד מציע לי עזרה נוספת.
אני מאוד מנומס שאני מדבר עם ה-AI, אבל יושבתי איתנו באולפן עדן, שעדן היא סטודנטית שנה שלישית?
שנה שלישית.
שנה לתקשורת. שלישית לתקשורת, וכשאני למדתי, לא היה עוד אינטרנט, סליחה על, על הוד זקנותי, אבל אני התחלתי ללמוד לתואר ראשון בשנת 92, עוד לא היה אינטרנט, הוא לא היה זמין לך, לא היה מחשב ביתי כמעט והכל. ועדן כבר בדור שהAI הוא חלק...
אני קצת גם מפחדת שהוא ייקח לי את תפקידים.
ואתה גם מרצה מעבר לעיסוקים שלך כסופר, כאיש הייטק, אתה גם מרצה באוניברסיטה, נכון?
נכון, נכון.
איך יראה עולם הלמידה? בוא, עדן כבר יכולה לספר מהחוויה האישית שלה, אבל אתה בדור מרצה גם, נסו לשתף אותי שניכם, איך זה יראה בעתיד?
עדן, מה את אומרת?
מה, מבחינה אקדמית? מה יהיה? אני חושבת שגם חלקנו כבר, אני מאמינה שכבר אקדמיה כבר משלבת את ה-AI וגם מלמדת. אני יכולה לספר לך על חברים שהיא שלומדים מדעי המחשב, וממש המרצים בחלק מהקורסים מלמדים אותם כל מיני שיטות שאפשר להשתמש עם ה-AI, למרות שבמבחנים רושמים להם כזה לא להשתמש ולא לעשות, אבל יש כאלה שמשתמשים כי... זה כבר הדור הבא, אין מה לעשות, צריך להתקדם. ולפעמים הבינה המלאכותית יודעת יותר ממה שהמרצים מלמדים אותנו באוניברסיטאות, וזה מאוד עצוב. מה לך יש להגיד?
אני אתן לכם דוגמה מהבת שלי, שהייתה צריכה לעשות עבודה על פרשת פולארד, ואז אמרתי לה, יופי, בואי תשאלי את הטט על פרשת פולארד. אז אשתי אמרה לי, רגע, אבל צריך לקחת כמה מקורות מידע ו... להצליף ביניהם, נכון? אנחנו, דודי, אתה זוכר, היינו הולכים לבריטניקה על הנוער, אנציקלופדיה העברית, והיינו ככה פותחים בקרח הנכון וכולי. ועכשיו אני רגע רוצה לשאול, דווקא בעניין של חינוך, מהם המיומנויות שאני צריך לדעת כשיש AI? ואחת המיומנויות, וזה מתחבר, אגב, לתחילת שיחתנו, מה שאמרנו על הלב ולתת לו לנוח, אחת המיומנויות שנהיות, חוזרות להיות חשובות, זה אומנות, שאלת השאלות. איך לשאול נכון, או בשפה המקצועית אנחנו אומרים את זה, איך לכתוב פרומפטים, אבל בעצם איך אני שואל נכון את ChatGPT את השאלות כדי שהוא ייתן לי את התשובות המדויקות ביותר. ולדעתי מיומנויות שהן לכאורה ישנות, כמו הקשבה, או כמו שאלת שאלות, ממש כמו שאנחנו עושים בשיחה הזאת, נהיות פתאום חוזרות להיות עוד יותר חשובות.
אוקיי. טל שימוני, אני אגיד לך משהו. היה יפה לא החליף את השיחה בינינו.
זה לגמרי, חד
משמעית. טל שימוני, יוצר, איש הייטק, סופר וחבר. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
נתראות, ביי ביי.
נתראות.
אתה יודע, היה לי איזה משהו שבדיוק טל דיבר עליו, שהוא כן רואה שה-AI כן עוזרת לו מבחינת יצירה ואומנות. ואני נגיד לא כל כך רואה את זה. כי בתור אחת שבר... אפשר להגיד כבר נולדה למצב כזה שאם עכשיו אתה רוצה להגיש תוכנית ואתה צריך לכתוב תוכן, אז מה הבא? להכניס את זה לצ'אט, אתה כותב, ולפעמים הוא כותב מאוד יפה הצ'אט, אבל קצת מושלם מדי.
הבת שלי כתבה, היא חזרה מהודו, והיא כתבה קורות חיים פעם ראשונה. מה זה יפה, שאלתי לה איך היא צבת, איך הכנת. היא לא הבינה מה שאלתי אותה. מה זאת אומרת? נתתי לה צ'אט, וכתבתי, אמרתי לה, עשיתי ככה וככה. ופעם היינו בדורנו, היינו עובדים על קורות חיים, ומסדרים אותם, מעצבים אותם, פורמט כזה, פורמט אחר, היינו מרדים כל מיני טמפלטים, היום...
זה לא נדרש. תוך שנייה אתה לוחץ.
כן, אבל את מה שהיא עשתה, אם זה הדרכה בחול, ואם זה עבוד, אם זה שירות כלוחמת, זה היה, היא לא יכולה להחליף את החוויה האישית שלה, הוא רק סידר לה את זה על דף, סידר את זה על מסמך מסודר.
השאלה היא איך היא מציגה את זה.
היא תציג את זה מהניסיון שלה, כי היה, היא לא היה לוחמת הגנה אווירית.
לא, כי נגיד אם אנשים עכשיו, היא עכשיו תתכונן לרעיון עבודה.
כן.
תעשה הכנה כלשהי. לא תשתמש ב-AI, היא לא תגיד לו, איך אתה חושב שאני יכולה להציג בעל פה את הקורות חיים שלי?
התחילה לעבוד אצלי בטלמרקטינג, והשיחה הראשונה הייתה לה מאוד קשה, ולמה זמן היא למדה מיומנויות שיחה. איך מדברים, מה מוכרים, איך מסדרים את העניינים. היה הוא כלי, הוא לא החליף את האנשים, אני מקווה.
אני מאוד מקווה.
אוקיי. ככה, אביו בנחסוב, בר צברי, או אביתר בנאי ונועם בנאי. מה את הולכת?
אביתר בנאי.
Thank you.
פספסתי, לא העזתי להיות מולך כנה לגמרי. אבא, אני פחדתי שתכעס עליי, לא רציתי לאכזב אותך. הייתה פעם שכמעט כמעט הצלחתי לומר לך את כל מה שיושב לי על הלב. מילים רבות רצו לצאת ולא יצאו. אבא, אני צריך עכשיו חיבור.
שוב בורח כשלא קל והולך רחוק רחוק, שוב עוצר את הנשימה במקום לנשום עמוק. כשנעלת לי את הדלת חיכיתי רגע ואז הסתובבתי לאחור. כמה אני פחדתי שתפתח לי, לא באמת ידעתי מה לומר.
כבר ברור לי שפספסתי, שהייתה לי פה הזדמנות.
שלום לפרשנית הנדלן של מיקומי, שמאית המקרקעין, חברת מועצת העיר כפר סבא, יעל סער, מה שלומך?
אני אוהבת שאתה מציג אותי ככה ארוך.
נכון.
ממש, אני מרגש כל פעם.
יש לך מלא תארים.
אני אוספת אותם.
אוספת אותם, וסמנכ"לית עמותת הלם קלאב, שחזרה בכל הכוח לסייע לכל מי שנפגעי טראומה למיניהם.
כולל פוסט-טראומה, כן.
כולל פוסט-טראומה, אוקיי. נדבר על זה בהמשך. תקשיבי, השבוע, או תחילה חודש, רשות מקרקעי ישראל רמי הוציאה מכרז קרקע מאוד מאוד מסקרן בשטח שדה התעופה בהרצליה, שמטוסים עדיין מתרוממים שם. מתי אני יכול לקנות דירה? שם.
מתי אתה יכול לקנות דירה? יש תהליך.
אוקיי.
קודם, יש מכרז.
נכון.
אחרי זה צריך להיסגר המכרז.
רגע. יש מכרז, יש מחיר מינימום, יש עלויות פיתוח, יש מה קורה שם.
נכון, אז בעצם רמי יהיה בעלים של הקרקע.
כן.
והיא מוכרת את הקרקע ליזמים פרטיים. הם באים, ומאחר והרצליה לא נכללת ברשימת הרשויות שמשתתפת בתוכנית מחיר מטרה, שגם עתידה לא צבע ערפל כרגע, זה מכרזים שבעצם נעשים במחיר שוק. יזמים באים, מציעים את המחיר שהם מוכנים לקנות בו את הקרקע, הולכים לבקש, להגיש בקשה ליתר, ובונים.
אוקיי.
וברגע ש...
רגע, לאט, לאט, מרת, שלום 12 דקות.
יש לנו עוד 10 שנים, אבל כן.
כן, איך אני יודע כמה כסף להציע?
באופן כללי השיטה היא פשוטה. אתה בודק בכמה אתה יכול למכור, או מעריך בכמה תוכל למכור ביום שתוציא את הדירות האלה לשוק. מוריד מזה מע"מ, מוריד מזה את הרווח שאתה רוצה לשמור לעצמך, שזה חלק יגידו 15%, חלק יגידו 20%, כל אחד והחישובים שלו ומה שמספיק לו, ואז אתה מוריד את העלות שלך, כשהעלות שלך כוללת גם את הבנייה, גם את המימון, גם את הפריסה של התשלומים. היום זה רכיב שהוא מאוד מאוד משמעותי בתשלומים של קבלן, של יזמים, בגלל שיטת ה-20-80, 10-90, שעכשיו אמנם קצת שמו לסוף, אבל עדיין לא לחלוטין.
אבל איך אני יכול לדעת מה יהיה בעוד 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים? איך אני יכול לחש את זה? מה, אנחנו נביאים?
אנחנו לא נביאים, אנחנו משתמשים בערכות מושכלות. אנחנו יכולים לראות מה זה היום, אנחנו יכולים להעריך מה יהיה המצב בעוד 3 שנים.
כי אני אגיד לך, מה שישבתי השבוע עם חבר, שאמר, אוקיי, מכרז מעניין אותי, אולי אני אגיש. ואז אמרתי, בכמה אתה חושב שכדאי להגיש? אמרתי, מאיפה אני יודע? אתה איש נדלן, אתה יודע. הוא אומר, תקשיב, בתל אביב, בשדה דוב, מכרו בככה וככה. אז אם אני אגיש מחיר דומה, נראה לי שזה יעבור. זה שיטת התמחור שלו הייתה.
הבנתי, זה נשמע לי מאוד ריסקי.
אוקיי.
תראה, שדה דוב זה קרקע שנמצאת על הים, בתל אביב.
שדה תעופה זה שדה תעופה, מה זה משנה?
אותו דבר, יש שדה תעופה בנבטים, אולי גם אותו שעוד לא נבנה, כן? או שדה תעופה רמון, גם אותו יפנו, וגם שם זה יהיה מחיר תל אביב או שזה יהיה מחיר אילת.
אוקיי. עכשיו, מעבר לצחוקים ומעבר לזה, אני חיגשתי מכרז וזכיתי במכרז, אבל השדה התעופה עוד לא פונה, והולכת להתנגדויות, ויגידו, אין מספיק תשתיות, והביוב לא מחובר, והעירייה תעכב את היתר, כי לא בא לה עכשיו שכונה של עוד כמה אלפי דירות שצריכה לתת להם תשתיות, חינוך. איך אפשר לקדם פרויקט כזה עם ודאות כלשהי? או שברגע שיש מכרז רמי, את אומרת, זה כבר רץ.
תראה, באופן כללי, מדינת ישראל, למרות שהיינו נוטים לחשוב ככה, היא לא המערב הפרוע לחלוטין. אתה לא יכול להחליט שעכשיו אתה לא מפנה או שעכשיו אתה לא בונה. במדינת ישראל יש חוקים. החוקים אומרים שאם אושרה תוכנית ויש בעלים של קרקע, זכותו להגיש בקשה ליתר. ואם הרשות המקומית לא מאשרת לו תוך איקס ימים, מותר לו לפנות לערכאה גבוהה יותר, שהיא יכולה לאשר את היתר במקומו. זאת אומרת, יש תהליכים עכשיו, לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן, לוקח כמה שנים עד שמפנים, וכמה שנים עד שמחברים, וכמה שנים, כמה שנים שזה ייקח, אבל בסוף דברים קורים.
אוקיי.
אבל מתי המכרז ייסגר, זו כבר שאלה פתוחה שאין לדעת.
אוקיי, הרבה מכרזים שפשוט מעריכים עד אין קץ את מועד הסגירה שלהם.
אמת, הרבה פעמים זה כי לא התקבלו הצעות. לפעמים זה כי עדיין לא החליטו בדיוק מה קורה, או לפעמים אפילו באמת, שעוד לא מוכן. פשוט טכנית עוד לא הגיע הזמן לסגור אותם. Okay. אז יש מכרזים שגם שנתיים, שלוש וחמש שנים פשוט עומדים שם.
אוקיי. Okay. אז בהנחה שזה אזור אטרקטיבי, ובהנחה שאני מניח שמי שיגש עם קבלנים רציניים שיעשו את התמחור שלהם הרבה יותר באופן מושכל, אני מניח שגם החבר שדיברתי איתו יעשה את התמחור יותר מושכל מאשר מה שתיארתי לך. את אומרת, הפרויקט יקום. אבל אני רוצה לדבר איתך על עוד פרויקט שמעורר סערה מאוד 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 גדולה בעיר מגוריי, בעיר הבירה של השרון
והיוניברס.
העיר רעננה, כן.
כן.
ששם יש את כפר בתיה, כפר חקלאי, עם אדמות מעורבות, גם אדמות פרטיות, גם אדמות מנהל, והייתה שם תוכנית לבנות 1,250 יחידות דיור, אבל בתנאי שהמועצה תאשר, המועצה לא אישרה, והמליאה של המועצה המקומית, של ועדת תכנון המקומית לא אישרה, אז הם הלכו לוועדה מחוזית, ובמקום 1,250 יחידות דיור, כמה הם ביקשו, את יודעת?
5,000.
2,400.
לא רע.
לא רע. ואז עיריית רעננה אומרת, מה נראה לכם, שאני אתן לכם לבנות 2,400 דירות במקום שאני רציתי 1,250? ואז הוא אומר, אם הוועדה מחוזית תאשר, מה אכפת לנו? זה עובד ככה?
בסוף יש היררכיה תכנונית במדינת ישראל. הוועדה המקומית היא תמיד, יש לה פחות סמכויות ופחות יכולת להחליט מאשר לוועדה מחוזית. כמו שלוועדה מחוזית יש פחות סמכויות מאשר מועצה ארצית. ככה זה בנוי, יש היררכיה? שמקבלת את ההחלטות. וועדה מקומית, אם היא מתנגדת לוועדה מחוזית, יכולה להגיש ערר למועצה ארצית, יכולה להגיש עתירה לבית משפט, יכולה לעשות הרבה דברים. אבל היא לא יכולה, באופן עצמאי, לפסול את ההחלטה של ועדה מחוזית. זה לא סמכותה ולא יכולתה.
זאת אומרת, אם באמת ועדה מחוזית תדון ביום שני בתוכנית כפר בתיה, ותאשר ליזמים את 2,400 יחידות דיור, את רעננה יכולה להמשיך בהתנגדויות, אבל בעיקרון גם אפשר לצאת משם לתוכניות ויתרים.
לישר ליתרים, למה לתוכניות?
ישר ליתרים. ולא שואלים את העירייה שצריכה לבנות את התשתיות בסביבה, שכל העלויות חלות עליה?
אז התשובה היא פשוטה. תוכנית יש לה מעמד של חוק. זה מסמך שיש לו מעמד של חוק, ואם החוק קובע שמותר לבנות פה 2,400 דירות, היזם יכול לבוא ולבקש יותר. ואם העירייה לא תיתן לו, ואדם מחוזי תיתן לו.
זאת אומרת, בסוף הסמכות... היא נלקחת...
זה התפתחות חדשה יחסית. הזכות הזאת לעלות ערכאות תוך איקס ימים, אני כבר לא זוכרת כמה זה, 40 ימים, הם בעצם צמצמו מאוד את תקופת הזמן שאתה צריך להמתין לרשות, ואם יש לך בקשות שהן גדולות, שהן יותר מ-40 דירות, אתה יכול די מהר להגיע לערכאות גבוהות יותר שיתנו לך. בעצם יצרו פה איזשהו קיצור בהליכים הבירוקרטיים.
תקשיב, זה
מקום של מדיניות של פשוט לבנות עוד דירות.
זה די מדהים, כי אם באמת יבנו בשכונה שהיא קטנה יחסית, אני חושב ש-190 דונם, יכול להיות שאני טועה, 2,400 דירות, אנחנו מדברים על מגדלים של 17 עד 24 קומות ברעננה, שהבניין הכי גבוה בה הוא 12 קומות, זה מהפכה, והעירייה פשוט אין לה שום סמכות לשנות את זה עם הערכה הגבוהה תכלית. זה מה שאת אומרת.
שוב, לעירייה יש יכולת לפנות לערכאות גבוהות יותר ולבקש לשנות ההחלטה.
Okay.
ויכולות להיות לזה, יכולים להיות לזה הרבה סיבות והרבה צידוקים, כן? ענייני תשתיות, בעיקר ענייני תשתיות, התאמה למרקם הקיים, יש הרבה סיבות למה זה יכול להתאים, לא להתאים. אבל אם העירייה רוצה לשנות, יש לה דרך לנסות לשנות. אבל להחליט אחרת היא לא יכולה.
אז מה שאת אומרת שב-20 שנה, עוד 20 שנה, אם אנחנו נהיה פה, הרי השרון יראו אחרת לחלוטין. כי המגמה היא לבנות כמה שיותר על כמה שפחות שטח.
בעוד 20 שנה, אם הכל יסתייע, יהיה לנו פה מטרו, שגם יסיע אנשים בצורה מאוד גבוהה, ולכל אורך התוואי של המטרו, גם שם יבנו מגדלים מאוד גבוהים. מאחר אזור שהוא משורת בצורה טובה מאוד על ידי תחבורה ציבורית, המדיניות היא גם להגדיל מאוד את צפיפות הדיור שבו.
ואת בעד כתפיסה תכנונית?
כתפיסה תכנונית יש הצדקה אמיתית לתוסף מקומות שמשורתים היטב. מאחר ומדינת ישראל לא הולכת ונהיה קטנה יותר, יש לנו פה ריבוי טבעי שהוא מאוד גבוה, 2% בשנה בסטטיסטיקה, ואם אנחנו לא נמצא מקום שקרוב לתחבורה ציבורית, אנחנו נטבע במכוניות.
אוקיי, יעל סאו, עמדתי בלוח זמנים?
אני לא יודעת, אבל לא אמרת שנדבר על עוד משהו בסוף?
אמרנו שנדבר על עמותת אלם קלאב.
על עמותת אלם קלאב.
אלם קלאב, סליחה.
נכון,
נכון. אז יצאתם בקמפיין חדש.
נכון.
אוקיי, מה המטרה שלו? כבר דיברנו על עמותה, אבל אין מספיק לדבר על העמותה, כי אין מספיק להבין את כמות האנשים שזקוקים לשירות שלכם.
נכון. באופן כזה, אני חושב שכבר דיברנו על זה, בישראל, לפי מחקרים, יש יותר ממיליון פוסט-טראומטים, יותר ממיליון אנשים עם פוסט-טראומה. היום המערכות הן לא מספיק, בישראל יש 11,000 אנשים לכל פסיכיאטר. ובאופן כללי, אתה הולך לטיפול פעם בשבוע, זאת שעה, יש לך עוד 167 שעות בשבוע שבו אתה צריך עזרה. ביום יום שלך אתה צריך מישהו שיקשיב לך, מישהו שמבין אותך. ובעצם כאן העמותה שלנו נכנסת, זה עמותה שבעצם מתחזקת קהילה של אנשים עם פוסט-טראומה, שהמטרה היא בעצם לחלוק מהניסיון ומהדרכי התמודדות שיש לאנשים עם פוסט-טראומה, אחד עם השני, לחזק, להגדיל, בעצם לתת שירות אחד לשני. זה עמותה ייחודית, אני לא מכירה עוד עמותה כמונו. לא, ואנחנו צריכים את העזרה של כל מי שמרגיש שהוא רוצה ויכול לתת.
אוקיי. יעל סער, אז קודם כל, הלם קלאב זה חיים, זה יום יום, זה לא תכניות עתידיות, זה איך אנשים קומים בבוקר ואיך הם מנהלים את החיים שלהם, ואתם שם שיסייע.
גם בשתיים בלילה, שמישהו צריך, הוא ידע לקבל.
כן, זאת אומרת, קמים בבוקר, יש שלא ישנו גם בלילה. אז המון המון בהצלחה על הפעילות המחודשת שלכם, וכמובן, כל מי שיכול לסייע, זה מבורך. יעל סער, תודה רבה. את יודעת מה קורה בשמיני ליולי?
שמעתי שיש כנס.
נכון, יש ועידת הנדל"ן השלישית של מיקומי, שאת שותפה בכירה ביסוד, בהקמה ובתמיכה, אז כמובן שאת תהיי שם, וכל מי שעתיד הנדל"ן בשרון אכפת לו ממנו, אז מוזמן גם להגיע. תודה, יעל.
תודה.
ביי להתראות.
ביי.
כן, עדן.
תאמת שרציתי לחלק רגע את השיח לשני דברים.
Okay.
קודם כל, התפקיד שלה, זה שהיא שמעית מקרקעין, ואני טועה לעצמי. בוא תענה לי על השאלה.
כן. Okay.
מאחר ולי אין ידע כל כך בעולם הנדלן.
אוקיי.
Okay. איזה, בוא נגיד, מה חמישה הדברים שאתה חושב שעל בן אדם הצעיר בגילי אמור לדעת על עולם הנדלן?
את אמורה לדעת דבר אחד.
מה אני אמורה לדעת?
רק נהיה. את אמורה לדעת דבר אחד. שגג מה על הראש הצריכה, ואת צריכה לחשוב איפה את רוצה לגור, ואיפה את רוצה לגדל את משפחתך וילדייך.
אני יודעת, אבל מה? איך אני עושה את זה?
מתחילה פשוט.
מה זה מתחילה? תקשיב, אין לי ידע, וזה קצת מלחיץ אותי, שמדברים פה על נושאים, ואני... מה? רגע, מה זה אומר?
רגע, אז את יודעת, בואי, האורחת שלנו פה, שהיא שותפה לשידור, ופתחתי לה מיקרופון, ואני גם אפתח למצלמה.
איזה כיף שהצטרפת אלינו.
אני גם אפתח למצלמה, רגע, 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 רגע.
שאולי אתה לא, יש לך את
הנושא. חס וחלילה. כפול, אוקיי, כן. יש לעדן שאלה.
שלום.
שלום, מה שלומך, ענבר?
איך את מרגישה?
ענבר, ראם, את יודעת, עבר שבוע, פוף, ככה בלי שהרגשנו, נכון?
נכון,
וואי. יש לעדן שאלה, היא לא יודעת איך להתחיל את החיים.
לא, לא אמרתי את החיים.
נדלן, דירה, בית, גג, היא אומרת, אני הייתי שום יד.
כל רעיון שיש לי, לי לא מדבר על נדלן. ואני אומרת לעצמי, אין לי ידע בנדלן, מה עושים?
מאיפה מתחילים?
איך את רוכשת את הידע? איך את יודעת מה הדירה הטובה בשבילך?
את פשוט צריכה קודם כל להתחיל לרכוש ידע. קודם כל להתחיל לשמוע פודקאסטים, לקרוא ספרים, להתחיל...
תת, זה נושא שלא כולם כזה מתלהבים ממנו, אבל חייבים לדעת. אני לא יכולה לקרוא מאמרים ופוסט וכל דבר, כל דבר אחר. מה לפי דעת, איך אפשר לדעת?
קודם כל, פיננסים זה שפה.
נכון.
וכמו כל שפה, צריך ללמוד אותה. אז אני חושבת שצריך ללמוד אותה. והדבר הראשון זה להתחיל ב... אני חושבת שגם היום אנחנו נמצאים בעולם שיש המון המון ידע, וזה נורא כיף. כי פשוט צריך להקשיב לפודקאסטים, וצריך לקרוא ספרים, ולא צריך... ופשוט לאט לאט, אתה... ככל שאתה חשוף ליותר ידע, אז אתה לאט לאט ממדל מה צריך לעשות. וגם לדבר עם אנשים. זאת אומרת, להתחיל... אני הייתי מתחילה בלהבין מה אני רוצה להיות. ככה אני עשיתי כשהתחלתי. אז התחלתי לשאול את האנשים שאני רוצה להיות כמוהם, מה הם עשו? מה הדרך שלהם? ולאט לאט מידלתי מה הם עשו, והבנתי מה הם עשו, ומהמילה מודל, כאילו, ושמתי את זה במשבצות.
את יודעת מה אני למדתי מזה? אני למדתי שני דברים. אחד, מה אני רוצה לעשות, ומה אני לא רוצה לעשות, גם למדתי.
נכון.
הסתכלתי על אנשים ואמרתי איך אני רוצה להיות, ואיך אני לא רוצה להיות.
בדיוק.
וזה לימד אותי לא פחות מה אני רוצה להיות, מה אני לא רוצה להיות, לימד אותי.
לגמרי, לגמרי.
אז נכון, דירה זה אתגר. ונכון שכל דור אומר, וואה, בדור של ההורים שלנו, בדור של ההורים, אז נכון, בדור של ההורים שלהם קיבלו דירות כמעט בחינם.
מה פתאום?
לא היה הצמדה, ולא היה...
זה דברים אחרים, אבל גם המשכורות היו אחרים, המצב
במדינה
היה אחר,
המיתון היה הצנה. אם אתה קונה דירה במיליון לירות, אז אתה משלם בסוף מיליון לירות, אתה לא משלם יותר מזה. היום שאתה קונה דירה מיליון שקל, זה הלוואי, ושני מיליון שקל, אתה לא משלם שני מיליון שקל, תשלמי עליה כמה?
אבל כל הזמן, זאת אומרת, תמיד, בוא נגיד את זה ככה, תמיד יש אנשים שידעו לנצל הזדמנויות יותר טוב מאנשים שלא ידעו לעשות את זה.
נכון.
זה הכל, זאת אומרת, זה רק עניין של לפתח את התודעה הזאת שאתה יכול.
אוקיי.
ואני חושבת שהדברים הם הרבה יותר פשוטים ממה שעושים אותם.
הם יותר פשוטים.
נורא פשוטים. רק צריך להבין שזה פשוט.
נכון.
ברגע שאתה מבין שזה פשוט, זה נורא פשוט.
על מה את הולכת לדבר היום, מדבר?
היום אני הולכת לדבר על איך... אפשר לחסוך כסף, כי אנחנו נמצאים ביוקר מחיה, והרבה אנשים נמצאים בהישרדות, וכאילו מחפשים איפה הם יכולים לחסוך עוד איזה כוס קפה, או חצי שקל בדלק, ויש המון כסף שאפשר לחסוך בעמלות הבנקים, במשכנתא, בביטוחים, בכל מיני פעילויות, אז אנחנו הולכים לדבר על זה.
אז כל מי שרוצה להקשיב,
לחסוך
מלא כסף.
בארגזים.
בארגזים. או שיאזין לתוכנית בלייב, או שיכנס לספוטיפיי של נדבר, או ליוטיוב של נדבר, או לרדיו סול, לאתר של רדיו סול, ואז הנה יש לכם מלא פלטפורמות לדעת.
או ליוטיוב.
או ליוטיוב. מלא פלטפורמות שאפשר בהם ללמוד איך אפשר לחסוך. אז נדבר, תודה רבה שתקראת.
אני רק אגיד שכל הפרקים של השידורים הקודמים נמצאים בספוטיפיי, וגם הפרק השבוע שעבר שהראיינתי אותך, על יזמות ש... כל יזם צריך להקשיב בפרק הזה, וזה פרק מטורף.
אני הקשבתי לו, ואני קצת הייתי נבוך, אני חייב להגיד לך. אבל יש לי שאלה, מה, איך הולך קורס ההשקעות שלך?
הולך סבבה, יום ראשון מתחילים, מחזור נוסף.
יש עוד מקום?
יש עוד מקום אם מישהו רוצה.
אוקיי. אז מי שרוצה להירשם לקורס ההשקעות של נדבר, ולא רק לחסוך כסף, אלא גם להרוויח כסף.
ולהתחיל, מי ששואל איך מתחילים.
להתחיל להרוויח כסף, אז להיכנס לאינסטגרם של נדבר, ובביו יש את הקישור לקורס.
נכון.
נדבר הם.
כן?
ענבר הם, בעברית, באנגלית?
באנגלית, בעברית, אבל תגיד, לא משנה איך תכתוב, תגיע לסעוד.
ענבר הם, באינסטגרם, בעברית, באנגלית, כנסו, תלמדו שוק ההון, כמה עולה הקורס?
2,292 שקל, זה הכל.
זהו?
כן.
כולל מה?
כן.
אוקיי.
כן.
2,290 שקל, ואתם לומדים לחסוך וללמוד איך להר...
יש לכם תיק השקעות.
יש לכם תיק השקעות. אז...
תודה, דודי.
תודה רבה. אין בעיה,
בשמחה. תודה לכם שיזמתם לנו לעוד תוכנית של מדברים מקומי, ונשים את בר צברי, אהובי, או את אביו, אהובי, על בר צברי. אין כמו בר צברי.
אין לברה.
יאללה.
מה נשמע?
רגע.
שנה מקום, כמו משוגעת לא עוצרת באדום, לבושה כמו מדע קטנה יומיים במדבר עשינו לילה עשתה אותי שחקן ראשי קיבלה זזה כמו חלום רצתה ממני שכתבתי לאלבום השתנה כמו מנגינה הולך איתה בעיר חזה מתוח זריקת אדרנלין למצב רוח לקחה לי את הלב ממועדון שלוש בלילה שתי דפיקות על החלון נכנסה בלי הזמנה שינתה את התסריט עשתה לי דרמה נגבר את הדמעות על הפיג'מה זרקה לי רעיון דיברה על בית כבר בניתי לארמון אולי עכשיו היא מוכנה הולך איתה בעיר הכל פתור זריקת אדרנלין למצב רוח לקחה לי את הלב
חיי, הלכה למחיי מה כבר נשאר לנו מה תשאירו נבכה כל הלילה או אדמה לא יודע עוד כמה אפשר אבל עכשיו אני שר לך ואולי כולנו נמות פה מחר זה בא מלמעלה אז כדאי לפני שיהיה מאוחר לפני שיהיה מאוחר שמה שיש לי שמה שאין שם גם את שירה שם את הבן אם זה פוגע לא מתכוון כמה אמרתי אמרתי מלא למה שיקרתי זה מה שזה עכשיו אני שם אני בבון של יפו הייתי ילד כפו אני ברבו ברבוניה
כל הלילה
כל הלילה
עכשיו אני בא 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 עכשיו אני בא 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 עכשיו אני בא בא בא
ואם זה הסוף נו אז מה שמה שיש לי שמה שאין שם גם את שירה שם את הבן אם זה פוגע לא מתכוון כמה אמרתי אמרתי מלא למה שיקרתי זה מה שזה עכשיו אני שר אני בבון של יפו הייתי ילד כפו אני ברבור ברבוריה